מצב הירידה והפירוד בין העדות. כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד בישראל. העדה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה ובכל הסתעפות חיליה והמון תכסיסיה עם האידאה האלוקית המחיה כל ומעדנת כל שטפי החיים ותנועותיהם בריח בסמי עדן גן אלוקים. עוד מעט נשאל מתי זה היה, אבל נראה בהמשך, כן? כי באופן פשוט, מתי אנחנו חושבים שזה היה המצב הזה?
עדן גן אלוקים.
לא, כששתי המאורות היו משתמשים בכתר אחד, כאילו שהיה שילוב פעולה מלא, הרמוניה בין האידאה האלוקית לבין האידאה הלאומית.
בית ראשון.
לכאורה היינו אומרים בית ראשון דוד ושלמה, נכון? בואו נראה. אלא שהקיטרוג של התכונה המעשית הקודרת, בהיפגשה במכשולי הדרכים האפלים, ברכבובית שבחיי החול היחידים והציבוריים, והמעמד הניסה והנשגה, והוא הכין לו די כוח המספיק בערך גם לאותם ימי הירידה, לימים אשר האידאה הלאומית החלה חצתה מחדר הורתה, ממקור האידאה האלוקית לרדת כצינור, כציפור נודדת מן קינה, אל התכסיס המעשי האב והמגושם. מה אתם רואים את המילה אלה אחרי המקף? מישהו יכול להסביר לי מה הפירוש שלה כאן?
מה?
תנסו להבין, זה מבחנים בהבנת הנקרא, ללמוד רב, ללמוד את סגנונה של הרב קוק, כן? זה קטעי אנסין מאוד קשים בהבנת הנקרא. רק אגב, כל מה שקראנו זה היה משפט אחד. אתם מבינים שיש קושי במילה אלה?
היה מצב, והקטרוג הוא מה שגרם למכשול.
הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, בחצי הראשון של המשפט, אני קורא לזה משפט כי זה משפט, אין מה לעשות, למרות שאם היה פה עורך לשוני, הוא היה מחלק את זה לארבעה משפטים בערך, כן? אבל הספרים של הרב לא עברו עריכה לשונית כידוע. אז החלק הראשון, עד המקף, אומר הרב, היה מצב שבו שתי האידאות חיו בהרמוניה, והייתה אידאה לאומית עומדת במעמד שווה בכל הסתעפויות חילה וכולי עם האידאה האלוקית. כן, המחיה כל ומעדנת וריח בסמי עדן גן אלוקים, זה מושא. כן, זה מין תיאור של האידאה האלוקית. כלומר, האידאה האלוקית היא זאת שנותנת את המחיה את הכל ונותנת את הבסמי גן עדן, ואיתה אמורה להשתלב ולפעול בהרמוניה הידעה הלאומית. והיה מצב כזה. עכשיו אומר הרב, אלה שהקטרוג, מה זה אלה? בדרך כלל כשאנחנו אומרים את המילה אלה, מה זאת אומרת? כן, אבל קרה פה משהו, כן? עכשיו בואו נראה אם זה מתאים למה שכתוב בהמשך. המילה אלה מתאימה למה שכתוב בהמשך.
לפי גם מה שרשום פה, המעמד נשגב, הסבא נשגב,
זה היה
פה כמו יציאת מצרים, שהאידאה האלוהית
פעלה
בזמן יציאת מצרים.
עכשיו אתה יורד לסוף דעתי למה שאלתי מתי נראה לכם שמדובר. והייתה שאלה כידוע, לא, היא לא שאלה מכשילה, שאלה פשוט כאילו, מה, הרב לא כותב, הרב ודאי לא מדבר פה על ימי דוד ושלמה, עוד מעט נראה שהוא לא מדבר פה על ימי דוד ושלמה. אבל מה החצי השני? אלא, הקטרוג של התכונה המעשית הקודרת. מה זה התכונה המעשית הקודרת? חיי המעשה, הקודרים, החשוכים. כשהם נפגשים עם מכשולי הדרכים, עם הרכבובית שבחיי החול, עם התאוות, עם היצרים וכולי, כן? בין היחידים, בין הציבורים, אה?
המרגלים ככה דיברו בעצם, למה לא להיכנס לארץ?
נכון. והמעמד הניסה והנשגב ההוא היה מעמד ניסה ונשגב.
מעמד הר סיני.
מעמד הר סיני, שכוח. הכין לעם ישראל, אולי, מה זה הלא הזה, זה קשה להבין. הכין לו די כוח המספיק בערך גם לאותם ימי הירידה. לימים אשר העדה הלאומית החלה, אחרי צאתה מחדר הורתה ממקור העדה האלוקית, לרדת. כצינור נודדת מן קינה אל התכסיס המעשי האב והמגושם. זה תקופה ישראל במדבר, קודם כל. הכל ספר במדבר, ספר הסיבוכים, זה היה קורא לזה הרב צבי יהודה, כן? ספר הסיבוכים. שם זה... המעמד הר סיני נתן כוח גם לאותם ימי הירידה, וכנראה שגם תקופת השופטים אחר כך ויהושע, שהיא גם תקופה לא מזהירה. כן, היה מצבים טובים יותר, אבל מצבים טובים פחות, אבל בסך הכל זה קושי להתמודד עם החיבור לחיי המעשה. כן, שבת, קראנו פרשת המרגלים, פרשת שלח. לא, כתוב הרי במדרש, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. מכירים את זה, מן הסתם, שמעתם את זה. מה זאת אומרת אוכלי המן? אין אנשים שאין להם שום עול חומרי. הם מסודרים. אוכל, יש. שמלת בגדים, לא צריך. שמלתך לא בלטה מעליך, רגלך לא בצק הזה 40 שנה. אז אפשר ללמוד תורה. אבל ברגע שנפגשים עכשיו עם החיים המעשיים, אז זה מוביל לירידות. חצתה מחדר הורתה ממקור הידיעה האלוקית, התחילה לרדת כציפור נודדת לקינה אל התכסיס המעשי האב והמגושם. אוויר העולם שהיה מלא כל כך זוהמת הבהמיות ופראות האליליות, שם כמעט מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוקית המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית, ושכינת האומה ירדה שפלה. כפי אותה המידה שהוסבה מההשפעה הישרה של ההוראה האלוקית העליונה, ככה איבדה האומה את הערת הכוח של עצמה וחילה פנימי. כן, כאן זה אולי ישפוט השופטים. אם קודם אמרנו ככה, ודאי שהמעמד הניסה והנשגב זה מעמד הר סיני, שבו, זאת אומרת, ביציאת מצרים היה חיבור בין האידאות. פעם ראשונה יציאת מצרים, עם ישראל נהיה לעם, מיד מעמד הר סיני, כן, 50 יום, ובזה היה לנו, זה ההתחלה, ההתחלה שבה יש חיבור הרמוני בין האידאות. ועכשיו זה מתחיל לרדת, מתעסקים עם, בין שתי האידאות.
אבל חיבור הרמוני זה לא אומר ממלכה שובדת, הקדוש ברוך
הוא? לא, נכון, אתה צודק, בלי שום ספק אתה צודק, אבל שם זה היה באמת בלי ממלכה, באמת החיבור הזה היה באמת...
היה רק את האידאה האלוקית. לא, איפה היה לי פה אידאה לאומית שם?
או אולי לא, יש אחד. עם ישראל נהיה לעם. היום הזה נהיה, אתה לעם. מה זה אידאה לאומית?
יש פה ביטוי של עם.
רגע.
מה
המצב הזה? אם אתה היית זוכר, כן, מה שכתוב בפרק א' וגם בפרק ב', זה שאצל יחבט, האידאה האלוקית היא שוכנת ביחידים, בלי הבדל דת, גזע ולאום, ואין לה צד חברתי. בפני עצמה. והאידאה הלאומית היא זאת שהיא עכשיו יש לה עניין לאומי. מה העניין הלאומי שלה? עם שזה יש לו משימות, יש לו מטרות. הרי הם יצאו ממצרים על מנת באמת להגיע לארץ ישראל. זאת אומרת, הם באו עם משימה לאומית. ובתוך המשימה הלאומית הזאת הם קיבלו את התורה, ואז היה שילוב בין שתי האידאות. נכון שבפועל נתקעו 40 שנה.
כעם, לא כפרטים בעצם.
קיבלו כעם. וגם אני אומר, ולעם היו משימות לאומיות גם. הוא התנהג כעם, הוא לא התנהג כיחיד, זה לא היה אידאה אלוקית. כשהיא עומדת מנותקת מן האידאה הלאומית, היא רק אצל יחידים יכולה להיות. היא לא יכולה להיות אצל אומה. ברגע שהיא אצל אומה, זה כבר שילוב בין האידאות. כי הסביבה שלי את האידאה הלאומית. סגנון החיים של האדם, שממנו הרעיון החברה וממנו הצורה הלאומית. כן, לעומת סגנון המחשבה, שמנו הרעיון הרוחני והצורה האמונית. כן, זה בפרק א'. אז כל הצד של סגנון החיים, של רעיון החברה, של הגוף הלאומי, זה דבר שהוא... אז זה היה ביציאת מצרים, כן? היום הזה נהיית לעם, איך כתוב בתהילים? עם נולד. יציאת מצרים, עם נולד זה יותר בכניסה לארץ, בכניסה לארץ, מזבח יהושע. על זה, על זה כתוב בתהילים, עם נולד. אלא שעכשיו התחילו להתעסק עם ענייני החומר, להתעסק עם ענייני החומר, אז כאלה, שכבר צריך מה צריך לאכול וצריך ללבוש, ויש כבר אנשים שיש להם תאוות ויש להם רצונות, ואז מתחיל, זכרנו את השומים ואת הבצלים, כן, נתנה ראש ונשוב מצרימה, כן, כל הסיבוכים של המדבר. ההמשך של זה, מה שראינו בדף קופ, בעמוד קופ ולמעלה, זה כבר העולם שהיה מלא זוהמת הפראות וזוהמת הבהמיות ופראות האליליות, זה כבר בכניסה לארץ. האמת שכבר בשלהי המדבר, טרם הכניסה לארץ, התחילו להתנסות בדברים האלה עם בנות מואב בשיטים, אבל כמובן שבתוך בכניסה לארץ, במפגש עם עמי כנען, שם מתחילה, שם כמעט מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוקית שהיא מקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית.
מה זה, כי לא השתפלו עד הסוף, תמיד היה ניצוצות של זה?
כן, אבל זה כבר, זה היה חנוק. כמו, נגיד את זה בלשון, בסיפור קצת אחר. סיפור, יכול להיות שמעתם את זה ממני. אחות של סבא שלי. התחילה מלחמת העולם השני, הראשונה, היה רעב קשה בירושלים, משפחה ירושלמית. ממש רעב קשה, כן? הייתה לו אחות אחת שמתה מרעב. בפועל זה לא היה ממש מרעב, היא קיבלה איזו מחלה, הלכו לרופא, לרופא, כן? בית החולים האיטלקי. רופא, אתם לא יודעים איפה זה. מול מרכז בגין, איך קוראים לזה? המרכז למורשת בגין, שם יש את בית החולים האיטלקי. זה היה בית חולים שבנתה הכנסייה האיטלקית.
איפה יש המול?
בצד השני של הכביש. העלייה מלמטה שם, מבריכת הסולטן לכיוון דרך חברון. אז מצד שמאל, מצד ימין יש לך את מרכז למורשת בגין, מצד שמאל קצת רחוק מהכביש, יש שם בניין גדול מאוד עד היום, בניין כנסייתי, זה היה בית החולים האיטלקי. הלכו לשם, ושם הרופא הגוי בדק אותה וכתב מרשם בלטינית על פתק, ועם זה היו הולכים לבית מרקחת. כמובן שום ביטוחי בריאות, שום בריאות ממלכתית לא הייתה. הלכו לבית מרקחת, והרוקח מסתכל בפתק וקורא מה כתוב בו, והוא מסתכל על האמא ועל הילדה, והוא מתחיל לבכות. היה כתוב שם לתת לילדה לחם. לא היה. והיא מתה. בת 14. זאת אומרת, שוב, היה לה איזה מחלה, אבל אם היה לה מספיק כוח, אז היא הייתה מתגברת אליה. טוב, לא משנה, לא היא, בת אחרת. התחילה המלחמה, היא הייתה בת הכי גדולה. רייכל, קראו לה.
איזה היה? לפני כמה שנה?
לפני 100 שנה. בדיוק, 1914, 1915, משהו כזה, ברעב הקשה בירושלים. אז, ואז הם שמעו שבמושבות, עלייה ראשונה ועלייה שנייה כבר הייתה, לפני כן. אז היו מושבות בגליל, עמק יזרעאל, גליל תחתון, גליל עליון, שם המצב של הרעב פחות גרוע. והם צריכים שם ידיים עובדות. הלכה רייכל, שהייתה אז בחורה בת 16 בערך, אני חושב, אחות של סבא שלי, והלכה לאיזושהי עיירה, לאיזושהי מושבה שמה. אני שמעתי את הסיפור הזה ממנה. שמעתי אותו מזמן, ואז גם לא שתחקרתי אותה, מה הייתה, באיזה מושבה היא הייתה, היא כבר נפטרה כבר לפני הרבה שנים. אז היא סיפרה שהגיעה לשם, והגיעה לשם בהתחלת השבוע, כן? כנראה יום ראשון נסעה לשם, הגיעה לשם יום ראשון בערב או יום שני, כן? היה נסיעות ארוכות. עבדו כל השבוע, מגיע שבת בבוקר, כן, ליל שבת, עשו קבלת שבת כזה, הלכו לישון, התפללו, אכלו, לא יודע מה, רובם היו שם כאלה שבאו מאירופה. היא הייתה קצת יוצאת דופן, שבאה מירושלים, מהיישוב הישן. השפה הייתה יידיש, כולם דיברו ביידיש, כן, לא הייתה בעיה של לשון וכו'. שבת בבוקר, היא רואה אנשים מתלבשים ויוצאים לעבודה. היא הזדעקה, אמרה, מה זה? שבס. מה זאת אומרת, איך עובדים בשבת? אז אחד החבר, אחד החלוצים, אמר לה, בוא, אני רוצה להראות לך משהו. היה לו קידבק כזה, גדול, עם כל הדברים שלו, הפך את הקידבק, ולמטה היה זוג תפילין. אבל את רואה, כשאני באתי מפולין, אני הרזתי זוג תפילין. עד כאן הסיפור. מה זה הסיפור הזה? מה הוא רוצה להגיד? רצה להגיד לה ככה. גם אני בפולין חשבתי שנבוא לארץ, נתחיל לעבוד בחקלאות, אני אוכל להמשיך להניח תפילין. התפילין היו מונחות שם בקיד, בגולה אני מניח אותם. ומה הוא רצה להגיד לה?
אי אפשר.
אם אנחנו עובדים בארץ, אי אפשר לשמור על תורה ומצוות. האידאה, איך הוא קרה כאן? החיבור בין השאיפה האלוקית בתוך הצורה הלאומית חונק את השאיפה האלוקית. סמכנק לרוח החיים של השאיפה האלוקית. כן? רייכל לא, כן, בא כנראה מרקע קצת יותר תורני, חרדי, לא יודע איך תקראו לזה. היא אחרי כמה ימים חזרה. היא לא נשארה שם. חזרה לירושלים, לרב בירושלים, לא המשיכה להיות שם במושבה. במושב, בקיבוץ, לא יודע איפה זה היה. בסדר, בכל אופן אומר הרב, ככה איבדה האומה את הערת הכוח של עוצמה וחילה הפנימי, או עצמה. אמנם, קמו לה, אחרי אשר נאספה הערה העליונה של דור המדבר, דור הפלאות, גואלים ומושיעים.
מפורש בעצם.
אני אומר מפורש, כן. לא, זה מפורש, זה אין ספק, זה אנחנו לא, זה לא השערות, זה... השאלה היא פה זה... לא, פה אולי זה שפוט השופטים, זה אני אומר... אולי פה זה שפוט השופטים ושם יהושע, זה אולי חילוקים, אבל לא יודע, מדובר פה עד מהמדבר עד זה. אמנם קמו לה אחרי אשר נאספה הערה העליונה של דור המדבר, דור הפלאות, גואלים ומושיעים. זה היה, מי זה?
זה השופטים.
זה השופטים אשר עזרו עזר מעט והסמכו בנפילתה, ולפעמים אפילו גיבורי אל אשר כמעט הקימו אותה כמה איתנה והיקשרו עוד בצרור חייה במרום ההורה של הרעיון האלוקי. לעד לא ישכח מזיכרונה אותו תור הזב שבפריחת ימי שלמה בבניין הבית הראשון, באדר תפארת כבודו ועוז החיים שהתגלה בו, בבת עושר העדה האלוקית והלאומית המשולבות זו בזו בהתאמה הרמונית, וקיימה סיירה והשלמותה. קיימה סיירה והשלמותה זה מציטוט מן הזוהר שמדבר על שלמה המלך, ששלמה המלך זה בחינת ירח מלא, כי הזוהר סופר 30 דורות לא יודע, ניסיתי לעשות חשבון מתי, לא זוכר מתי זה יצא, שיש 15 דורות של ירידה, אלו התחילו בירח מלא, 15 דורות של ירידה, אחר כך 15 דורות של עלייה, עד ששוב נהיה ירח מלא בתקופת שלמה המלך. כן, אפשר לספור? אבל זה לא יצא לי טוב.
איפשהו בין...
חנוך, למח שם, כן, משהו כזה. כי זה 10, 20, 26, זה עד... הרי משה רבנו זה 26, נכון? דבר ציווה לאלף דור, תתקעד, כפוו, דבר ציווה לאלף דור.
שלמה צריך לספור דרך השושלת של יהודה, לא של אלף.
של יהודה, כן.
זה סטייה של מקסימום אחד.
לא בהכרח, כן. אבל טוב, שם יש את כל השושלת של שלמה נמצאת במגילת רות. בסדר. בכל אופן, אני כבר לא זוכר, המפרשים של הזוהר כותבים איזה מפורש, סופרים ממש את הדורות. סופרים גם בדיוק את הדור של ה... זה הכי מעניין פה, זה הדור של המולד הרי, של אין ירח, 15 דורות לפני שלמה.
אברהם. זה אברהם נראה לי את זה.
לא יכול להיות. מה פתאום, הרבה פחות. הרבה יותר מאברהם, כי מאברהם זה הרבה פחות מ-15 דורות. אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ, סלמון, סלמה, נחשון, סלמה, בועז, עובד, ישי,
דוד,
דוד, שלמה, 12.
זה לא לפי, זה לא אברהם, זה לא לבן,
מי אבא של לבן?
תרח, נחור.
לא.
תרח. אז תרח זה 13. שני תרח זה לא, זה גם לא זה גם לא איך קוראים לזה? שם, שם,
שם נחור
שם ועבר
סרוג, ראו
לא, כבר הלכת יותר מדי אחור כבר הלכת יותר מדי אחור
לפני תרח זה נחור, לפני נחור זה סרוג
אולי דור הפלגה? אני לא יודע פלג היה לפני עבר או אחרי עבר?
זה הבן של עבר
הבן של עבר טוב, לא זוכר, לא יודע אתה אפשר לעשות את החשמון, אפשר לראות את זה גם בזוהר כן, בכל אופן אומר, עכשיו מה אומר כאן הרב? אומר הרב, נכון שאחרי שדור המדבר ירד מגדולתו אז קמו כל מיני מושיעים והתשועה הכי חשובה הייתה שלמה אבל גם היא לא, הוא לא מחשיב זה התקופה קצרה מאוד התקופה של שלמה תקופת העשייה רבה השלמותה של שלמה הייתה קצרה מאוד
מילים שלו, קצרה בכמותה וארוכה באיכותה
ואת שלמה תמיד אנחנו מחברים לדוד גם מצד האמת גם מצד האמת, כן כולם רגילים להגיד ששלמה בנה את הבית אבל זה לא נכון, זה דוד ושלמה בנו את הבית כן
יסודות
זה לא רק היסודות יש פרק שווים על זה בדברי הימים
לא מצאתי שם תנך
יש פרק שלם בדברי הימים שמדבר על זה שכשדוד קיבל את הנבואה שקודם כל כל היוזמה לבניית הבית הייתה של דוד זה כתוב שם במפורש שהוא בא ואמר הנה הוא מביא תנך בסדר שר כוח
זה סימנים אפשר גם לספור את הדורות בסוף
שם זה עם גורן ארבנה יבוסי רגע, ולפני כן אני מחפש את, את הנבואה שדוד קש לבנות בית כן ואי כאשר ישב דוד בביתו פרק י' ז' דברי הימים א' פרק י' ז' ואי כאשר ישב דוד בביתו ואמר דוד אל נתן הנביא, כן, אחרי שהוא בנה לעצמו בית, אחרי שנבנה הארמון של דוד בירושלים. ואמר דוד אל נתן הנביא, הנה אנוכי יושב בבית הארזים, וארון ברית השם תחת יריות, ארון ברית השם הוא באוהל, ואני יושב כבר בבית קבע. ואמר נתן אל דוד, כל אשר בלבבך עשה כי האלוהים ממך. אתה רוצה לבנות בית? תבנה בית לקדוש ברוך הוא. כך אומר לו נתן הנביא
זה עדיין לא נבואה
זה הוא אומר לו מסברה והיא בלילה הוא והדבר אלוקים אל נתן למור לך ואמרת אל דוד עבדי כה אמר השם לא אתה תבנה לי הבית לשבת כי לא ישבתי בבית מן היום אשר העליתי את ישראל עד היום הזה, בהם מאוהל אל אוהל וממשכן, וכל אשר התהלכתי בכל ישראל, הדבר דיברתי את אחד שופטי ישראל אשר ציוויתי לראות את עמי לאמור, למה לא בניתם לי בית ארזים? אומר הקדוש ברוך הוא, מין וידוי מטורף. הוא אומר, מעולם לא ביקשתי. לאף נביא, לאף שופט, לאף אחד לא אמרתי, למה אתם לא בונים לי בית? ודוד הוא זה שביוזמתו בא והתעורר לעניין. והדבר הזה, כביכול בשפה שלנו, מרגש את הקדוש ברוך הוא. מאוד מרגש אותו. ואתה כה תאמר להבדיל לדוד. כה אמר השם צבאות, אני לקחתיך מן הנווה, מן אחרי הצאן להיות נגיד על עמי ישראל, ויהיה עמך בכל אשר הלכת, ואחרית את כל אויביך מפניך, ועשיתי לך שם כשם הגדולים אשר בארץ, ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיו וכו' 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 וכו'. ולמימים אשר ציוויתי שופטים על ישראל, הכנעתי כל אויביך, ואגיד לך, ובית יבנה לך השם. והיה כי ימלאו ימיך ללכת אבותיך, הקימותי את זרעך אחריך, אשר יהיה מבניך, הכינותי את מלכותו, הוא יבנה לי בית. במדרש כתוב...
שמואל זה אותם דברים כמעט, אני חושב. הנבואה מאוד דומה.
שמואל ב'. אבל בשמואל הוא לא... אבל בשמואל ב' אין דבר כזה שדוד אומר, אני יושב...
חושב
שכן. אני לא זוכר. ודאי שההמשך, בסדר. ההמשך ודאי שהוא רק נמצא בזה. ואז דוד אומר, ואז, כן. ככל הדברים האלה, ככל החזון הזה, כן דיבר נתן אל דוד. ואז דוד חזר ואמר את הדברים, ואז נתן חזר ואמר את הדברים אל דוד. המדרש אומר, אני לא זוכר על מה הוא מדייק, אבל הוא אומר לו, הלך ואמרת אל דוד עבדי, עכשיו תלך ותגיד לו, כי אם הלילה הזה לא תגיד לו, הוא כבר הלילה מתחיל לבנות. כך היה דוד.
מתחיל.
אז לא, לא בדיוק, לא בדיוק, לא. ואז דוד רואה את זה, ואז דוד אומר, זה כבר כמה פרקים אחרי זה, ומלאך השם אמר אל גד למו, לדוד, כי יעלה דוד להקים מזבח להשם. כן, זה אחרי הדבר שהם קיבלו בעקבות המפקד שדוד מנה את העם. אז פה זה נמצא בדברי הימים. ואז הוא אמר לו, בשביל שהדבר ייפסק, אתה צריך להקים מזבח בגורן אורנה. אורנן היבוסי או ארוונה היבוסי שם, ואז הוא הולך לשם, קונה את הגורן ונותן לו, כן, שקלי זהב 600, ויבן שם דוד מזבח להשם, והיה לולות ושלמים, ויקרא אל השם ויענהו באש מן השמיים. בעת ההיא בראות דוד כי ענהו השם בגורן אורנן היבוסי ויזבח שם, ומשכן השם אשר עשה משה במדבר ומזבח העולה בעת ההיא בבמה מגבעון. ועכשיו, כמו שרציתי, ויאמר דוד לקנוס הגרים אשר בארץ ישראל ויעמד חוצבים לחצוב אבני גזית לבנות בית האלוהים. התחילו להכין חומרים, וברזל לרוב, למסמרים ולדלתות השערים ולמחברות הכין דוד, ונחושת לרוב אין משקל, והצי הרזים לאין מספר, כי הביאו צידונים ועצורים הצי הרזים לרוב לדוד. ויאמר דוד שלמה בלי נער ורח, והבית לבנות להשם, להגדיל למעלה לשם עוד תפארת לכל הארצות, הכי ננה לו. אז דוד מכין לו הכל. ואיך אין דוד לרוב לפני מותו? ואז עכשיו יש פה את הרשימה של הדברים שהוא הכין. והנה בעוני, הכינותי לבית השם זהב, כיכרים, 100,000. אתם יודעים מה זה 100,000 כיכר?
כמה מנורלת? שהיא כיכר אחד?
כיכר אחד עולה בכסף של היום $1,000,000. כיכר זה 20 קילו זהב. כן, אונקיה זהב בשוק הסחורות העולמי נמכרת ב-$1,400 בערך. אונקיה זה 28 גרם. תעשו חשבון, תראו שכיכר זה $1,000,000. 100,000 כיכר זה
מיליארד.
מה?
מיליארד.
לא. אלף מיליון זה, אלף זה מיליארד. 100,000. מאה מיליארד. טוב, זה קצת פחות מטריליון.
בערך כמו שיש בבאר ההיא.
$100,000,000,000. תן לי לעשות רגע חשבון. תקציב המדינה הוא בערך כל שנה 250 מיליארד שקל, 250 טריליון, 250 מיליארד, 250 מיליארד שקל. זה תקציב המדינה היום. טוב, זה מדינה עשירה. 250 מיליארד שקל תקציב המדינה בערך. טוב, בכל אופן 100,000 כיכרים וכסף, 1,000 אלפים כיכרים, מיליון כיכרי כסף, מיליון כיכרי כסף. ולנחושת ולברזל אין משקל, כי לרוב היה, ועצים ואבנים מכינותי ועליהם תוסיף. ואם חל הרוב עושה מלאכה חוצבים וחרשי אבן ועץ, כל חכם וכל מלאכה, לזהב, לכסף ולנחוש ולברזל אין מספר, קום ועשה יהיה שממך. ומה שכן כתוב במקום אחר, אני לא זוכר איפה, שהוא חפר את היסודות. הוא לא בנה את היסודות, הוא חפר את היסודות. וזה אומר, זה, עוד, זה לא לבנות, הכין את המקום. אז הוא עשה, זאת אומרת, כאן מה שאני רציתי לראות זה ההשתתפות של דוד בבניין הבית. דוד היה שותף פעיל מאוד בבניין הבית.
הכל חוץ מלבנות עשה.
הוא עשה הכל חוץ מלבנות. תוכניות, חומרים, כן? גם הוא הביא לו פועלים, עושי מלאכה, חוצבים, חרשי אבן ועץ. הכין את הכל. הכל היה מוכן, ושלמה בנה.
למרות שגם שלמה היה לו דברים שהוא היה צריך להביא.
כן, נכון, הוא אומר לו, הוא אומר לו, ואתה תוסיף עליהם. לכן שלמה הרי רצה להוסיף משהו משלו, אז לכן הוא עשה 10 מנורות. הוא רצה, כן, הרי לא נשאר לו כלום, אבא שלו סידר הכל. בסדר, בכל אופן, קיימה סייר הבא שלמותה. על התקופה הזאת, אז לתקופה, באותה תקופה קצרה בכמותה וארוכה באיכותה, שאפה הידי הלאומית רוח חיים מלאים, פי עוצם, טבעה וסיפוקה הפנימי, ותינה כזיב הדרם הרעיון האלוקי הטהור. העושר הלאומי וחוסן כבודו הוסיף יפעה ואומץ אל הרעיון האלוקי, שממנו יצא אז בבהירותו התוכן הלאומי. והמחשבה האלוקית בצורתה הישראלית הועילה להשפיע חיי עונג, חיים של כבוד ורומות רוח לכל הגוי כולו. ויתרומם על במותי השירה חיה אלוקית על מרומי פאר החיים, הדר הגדולה הלאומית וזיו אהבה תאורה רענה. לא היה העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. אז זה מדבר פה הרב על שני שיאים. שיא ראשון, מעמד הר סיני, מתן תורה, יציאת מצרים. שיא שני, קיימה שיא הרבה שלמותה, ימי דוד ושלמה, או ימי שלמה וכו'. אבל רק הרוח הלאומי ביחוסו הכללי התרומם למידת גובו בימים הטובים מהם של ההתעלות ההיסטורית, וייחס את מקור חיה וקרן אישו בתוכן ההופעה של הרעיון האלוקי. המוסר הפרטי עוד לא נזדקך לבוא לידי מידה זו. הבעיה הייתה ברמה הפרטית של האנשים. מבחינה לאומית, הצד הלאומי הגיע לגובה, לרום הידיעה האלוקית, אבל האנשים באופן פרטי, אומר הרב, הם עוד היו רחוקים מזה. תוכנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא אל הארמון העליונה הזאת. הארמון, כן. עם זה גאו החוכים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה. החוכים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה. הזוהר אומר, כתוב לי פה בשוליים, זוהר בשתי מקומות, זוהר שמות, מה השושנים קוצים מצויים בתוכם, אף הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בצדיקים ורשעים. מה השושנים אלמלא הקוצים אין השושנים מתקיימים, כי הם יאכלו על ידי חיות, כך אלמלא הרשעים אין הצדיקים ניכרים. כן, השושן, ורד, זה לא שושן, זה לא שושן, זה ורד. לא מדובר על ורד. ורד הוא קרוב משפחה של, מבחינה בוטנית, של כל הפירות הנשירים. לא רק קרוב משפחה, אותו מין, זה תתי מין שונים. כן, תפוח. מבחינה
בוטנית?
מבחינה בוטנית, כן. תפוח, אפרסק, שזיף, ורד. כמעט כולם זה אותו מין תתי מין שונים. תשימו לב על הפרי של הוורד, הוא דומה מאוד לפרי של תפוח הקטן. לא יודע אם אתם שמתם לב. אז העלים שלו מאוד טעימים לבעלי חיים, כמו כל העלים של העצים. העלים של עצים הם בדרך כלל עצי פרי, העלים שלהם הם עלים טעימים, הם לא מרים לא כמו זית, הם לא יבשים כמו זה. אז זה מה שמגן עליו, הקוצים מגנים עליו, זה מה שכתוב בזוהר. אבל יש פה זוהר אחר יותר חשוב אני חושב, בזוהר ויקרא: כשושנה בין החוכים דה כנסת ישראל, ועל דה שבחה דקודשא בריך הוא משבח לה. אני לא מבין מה כתבתי כאן. כשושנה דאי בין החוכים, דאי מעליה וסלקה על כולה, כך כנסת ישראל בין שאר אוכלוסין וגין די סלקה ומתעטרה על כולה. כאן מה זה החוכים ומה זה השושנה במשל הזה? השושנה זה עם ישראל, כנסת ישראל, והחוכים זה הגויים. ובזוהר הראשון החוכים זה הרשעים. כן, אז זה מה שהוא מביא פה, החוכים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה. כן, זה ציטוט, זה מופיע פה בציטוט. הציטוט הוא מהזוהר, אבל זה לא בדיוק הזוהר, כמו שאמרתי. אני לא חושב שהציטוט הזה המדויק מופיע בזוהר. נראה לי שהרב צבי יהודה מפנה למה שאמרתי, לזוהר. ממלכות האליל, ממלכות האליל, עם כל קסמי הקולטורה האלילית, התנסו והראו את החושך ובית לב.
זוהר שמות ותיקוני זוהר. שמות ויקרא ותיקוני זוהר.
אז זה מה שאומר, זה לא בדיוק, הציטוט הזה ממש הוא לא בדיוק, אבל הוא ציטוט כאילו שזה בא להזכיר את מה שכתוב בזוהר, ככה אני חושב. ממלכות האליל עם כל קסמי הקולטורה האלילית התנסו ויראו את החושך, ובהתלהבות אימוץ החיים התנערו התשוקות הגסות והמידות הרעות התעוררו, התגעשה חיית האדם והגדל שוויון הרוח ורפיון החפץ לכל ניסה ונעצה, לכל מרום וקדוש, לכל מה שלמעלה מהחושים החומריים והדמיון הגס הנשאר רק עליהם. כקיר ברזל וכעננים כבדים עמדו כל אלה נגד זריחת האורה העליונה, האלוקית העליונה, שחדרה כבר בקרניה אל תוך תוכה של הנשמה הלאומית. ותח אלה העירה בכבודה. כן, אומר, האורה האלוקית התחילה לחדור אל הנשמה הלאומית, אבל בגלל שהיחידים עוד לא היו מוכשרים להגיע לרמה הזאת, אז כל קסמי הקולטורה האלילית, התרבות הסובבת את עם ישראל, התרבות החומר, כן, עד היום רואים בדיוק את אותם דברים, הם התרוממו, הם התעוררו, העירו את התשוקות הגסות, חיית האדם קמה מרבצה, כן, הצד החייתי שבאדם, והם ממילא כל הצד של הקודש, כל ניסה ונאצל, רפיון ושוויון רוח.
סוג של אדישות זה בעצם.
כן, כאילו, לא, מה, איך אומרים?
מה זה?
מישהו משלם על זה? מה אתה... כן, היית מישהו ש... כן. וכמעט שחלפה לה במשך זמן מצער ההורה המבקת של הידה הלאומית. בתוך זמן קצר נעלמה אותו אור אלוקי שהאיר את הידה הלאומית. ונהיה לנו הידה הלאומית חלולה, נבובה, חסרת קשר לידה האלוקית. זה אחרי שלמה, זאת אומרת, פילוג הממלכה. במלכות ישראל ודאי רואים דברים בולטים מאוד לזה, גם ירובעם, שמבחינה לאומית היה מאוד מאוד קשרוני ומאוד חשוב, וגם אחאב, ואחר כך השושלת של אחאב, ולא רק הם, כן, אבל אני מביא אותם בתור דוגמה, כן. אחאב נמנה בחז"ל כאחד המלכים שמלכו בכיפה. וכמעט זה לא מתאים לידיעות ההיסטוריות הארכיאולוגיות שלנו, אבל חז"ל מונים אותו כאחד מאלה שמלכו בכיפה. אנחנו רואים שהוא היה מלך, שהוא הכיב את ממלכתו וכו'. וגם בישראל,
שם,
וגם בישראל, אז יש
אצל אחאב, אם אני לא טועה, מדרשים אומרים שהעם היה במצב מאוד טוב, שלא היה לשון הרע.
נכון, נכון.
מבחינה רוחנית פחות.
מבחינה לאומית העם היה במצב מעולה, והוא מלך כשיש רעב, בגלל אליהו הנביא. אותו רעב, אותו מצב שאין מים בשומרון, מזכיר לכם משהו. אז 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 מה עושה אחיו? מה עושה המלך?
יורד לעם.
המלך הולך ביחד עם עובדיה ואומר, בוא נחלק את הארץ, אתה תסרוק את, את הצד המזרחי, אני סורק את הצד המערבי, אולי הפוך, אולי נמצא עוד איזה בור מים, עוד איזה... זה מה שעושה מלך. זה ראוי להערכה גדולה, כן? כאילו, היה יכול לשבת, הוא לא היה חסר לו מים, תאמינו לי. למלך לא חסר מים. מי שיש לו מספיק כסף לא חסר לו מים. מביאים לו מהירדן, מביאים לו מקומות רחוקים, לא משנה מה. אבל העם צמא, הוא אומר, אולי אפשר יהיה עוד לחיות, קצת להציל. וזה מה שהמלך עושה. וכש אליהו מתגלה לעובדיה, אז הוא אומר לו, אל תלך, כי אם עכשיו אתה תלך ואני אפגוש את אחיו ואני אגיד לו שראיתי אותך, הוא יהרוג אותי. למה? הוא אומר, כי אתה השם ברא. זה מה שיפריע לו. טוב, בכל אופן, זה הצד הזה. וגם במלכות יהודה יש ירידה, כן. אמנם יש מלכים טובים יותר, עשה חזקיה והושפט, אבל יש גם מלכים שבהם המצב הרוחני היה יותר שפל. וגם אצלהם, כן, יואש, נכון? יואש, מוצא ספר תנך, מוצא פתאום ספר בבית המקדש. נכון, זה היה יואש?
אני יותר מוכר, אני זוכר.
כשהתליה רצתה להרוג את כולם והכהן הגדול החביא אותו בחלר המיטות קודש הקודשים עם האומנת שלו, אז זה דור אחד אחרי יהושפט. יהושפט, הבן של יהושפט, יהורם, יהורם מיהודה, לא יהורם מישראל, התחתן עם הבת של אחאב, התליה. טוב, כמעט שחלפה לה במשך זמן מצער ההוראה המבקת של האידאה הלאומית ביחוסה להשפעה הגלויה והכבירה של האידאה האלוקית עליה, מן אז החל להתנודד זה הכיסא איתן אשר הוקם על כיסא השם לבית דוד. הוא כבר נהיה לו יציב, התחיל להתנדנד הכיסא הזה. הרעיון הלאומי החל להיפרד מניקתו העשה משדה הרעיון האלוקי. אמנם האנושות בכללה לא הפרידה אז עדיין בהחלט את הענף הלאומי משורשו הטבעי, והתכונות הלאומיות עם הנטיות האלוקיות שימשו בערבוביה בהמון עמים רבים. באנושות, אומר, לא נפרד עדיין אז הענף הלאומי משורשו הטבעי. מה זה שורשו הטבעי? הענף האלוקי. בקרב העולם היה עדיין חיבור אז בין הלאומיות לבין הקודש. זה דבר שאנחנו רואים אותו עד תקופה מאוד מאוחרת. כן. רק במהפכה הצרפתית, מתי זה היה? 1650 בערך, אמצע המאה ה-17, הבסטיליה. אתם יודעים על מה אני מדבר? קצת היסטוריה. רק אז פעם ראשונה יש לנו באירופה הפרדת רשויות. תן לאפיפיור את אשר לאפיפיור ותן לקיסר את אשר לקיסר. עד אז כל חוק לאומי היה צריך להיות מאושר, קבל אישור של הכנסייה, ואם הוא לא קיבל אישור של הכנסייה, כל חוק היה מתבטל. המלכים היו כפופים לכנסייה. זאת אומרת, היה מציאות שבה, אני לא אומר שזה היה, זה ודאי לא היה מצב טוב, זה היה מצב שחנק את העולם וחנק את הכל, אבל היה חיבור. הבינו שזה לא נפרד, שהלאומיות מחוברת לאלוקות. אתה מצאת משהו?
זה ביושיהו בן עמון.
יושיהו, לא יואש. יושיהו, אבל הוא זה ש... ש, ש, ש הוא נכון. הילד הקטן שהוכבא בתור...
זה יואש.
אז מי שמצא את התנך זה היה יושיהו, זה מה שאתה אומר.
כן. יואש זה זה שהוכבא.
אז זה דור שלישי אחריו.
יואש זה עם התליה שם.
כן.
זה הוא הוכבא.
אז עוד אחר כך יש עוד מנשה ואת, ואת המון, כן, חזקיה, מנשה, המון, יושיהו. כן. טוב, בסדר, הייתי. אמנם האנושות לא הפרידה, אז עדיין בהחלט זה ענף הלאומי משורשו הטבעי, והתכונות הלאומיות עם הנטיות האלוקיות שימשו בערבוביה בהמון עמים רבים. אז היה בערבוביה בין הצד הלאומי לצד הלאומי. היום אנחנו יכולים להגיד בעולם, הצד הלאומי מופרד לגמרי מהצד האלוקי. אין קשר היום בעולם המערבי, אני לא חושב שלא רק בעולם. לא, יש מקומות שיש קשר, כן. סעודיה, איראן, יש מקומות שעדיין יש קשר בין...
העולם הלא מערבי, העולם המזרחי יותר.
כן, לא, רציתי להגיד אולי בכל העולם, כי במזרח גם אין קשר. בסין, תאילנד, הודו, אין שום קשר בין הדת לבין הפוליטיקה, לבין הלאומיות. הלאומיות היא לאומיות, והדת היא חשובה יותר, חשובה פחות, אבל היא טקס שאין לו קשר. המקומות היחידים היום שיש את זה, ודאי שאין קשר בארצות הברית. הם כולם מפרגנים, הם אנשים מאמינים, אבל זה לא שהם יצאו עכשיו חוק, והכנסייה תתנגד, אז יהיה משהו. מי שואל את הכנסייה בכלל? מה שאין כן באיראן או בסעודיה או ב... אני לא יודע איפה עוד פה
אלוואי
פה לא נראה לי, עדיין לא נראה לי שיש קשר
שם. זה בכיוון של להתנתק, פה זה בכיוון של להתחבר.
יכול להיות, ודאי שזה מה שהרב הולך בכיוון הזה, אבל בכל אופן ודאי שבכל העולם המערבי אין היום שום קשר. יכולים לפרגן, יכולים להיות ציבור מאוד מאמין באופן פרטי, אבל זה עניין פרטי, זה לא קשור לאידאה הלאומית. האידאה הלאומית הולכת לפי חוקים ושיקולי דעת פוליטיים, וזה לא קשור. עבודת האלוקים היא פרטית, כך זה לוודאי בארצות הברית, כך זה לוודאי בארצות הברית, שארצות הברית היא מדינה אולי המאמינה ביותר בעולם. אני חושב ככה
מרחבי.
אני לא יודע מה קורה במדינות האסלאמיסטיות, כי שם אפשר לזכור, אפשר לעשות שם סקר ולהגיד כמה אנשים חילונים, כמה אנשים דתיים, כי מישהו יגיד שהוא חילוני, אז עלול ראשו להיות מופרד מגופו, וזה לא משתלם לו, אז הוא יגיד בסקר שהוא דתי מאמין מאוד. כן. אבל אני יודע שבמזרח, אתאיזם מאוד חזק, סין, יפן, זאת אומרת, כאילו, הדת היא פולקלור, אבל לא באמת מאמינים בה, מעטים מאמינים. במערב, באירופה, מצב הרבה פחות מאמינה אירופה מארצות הברית. ארצות הברית מדינה מאוד מאמינה. מאוד מאמינה. טוב, בכל אופן, אבל כל האמונה היא דבר פרטי. דבר פרטי לגמרי. אז אומר הרב, אנחנו מדברים עוד במצב שזה התערבב עוד, שזה היה מעורבב, כן? שהנטיות, התכונות הלאומיות עם הנטיות האלוקיות שימשו בערבוביה בהמון עמים רבים, אבל מה הייתה תכונת ערכה של נטייה זו לאנושות במרחבי סדרותיה? מה זה נתן? נטייה אחורה, פיראית, מלאה רשע, כסל ושפלות חומרית, אשר אך ניצוץ קלוש, בלתי נרגש, של אורה כוחנית, מחיה אותה תחת גלי הזוהמה הרבים אשר כיסוה.
זה שיש חיבור בעצם לאומות העולם?
זה היה הצד האלוקי שבאומות העולם. נגיד פה עוד דבר, כן. אצל אומות העולם, האלוקות שהם משיגים, זה מה שאנחנו קוראים בשפת הקודש, שם אלוקים. י' כ' ו' כ' לא, אין להם שום השגה בשם י' כ' ו' כ'. וגם שם כל הוא שם מאוד... מאוד בעייתי שם. מה ההבדל? כן, אני מדבר עכשיו בסיסמאות, אני אגיד את זה קצת יותר. אלוקים זה שם של מידת הדין, כל זה שם של מידת החסד, ותקבב כשם של מידת הרחמים. כן, יש בבריאה בהתחלה של אלוקים, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאינו לא יכול להתקיים, שיתף מידת הרחמים. ביום עשות, השם אלוקים ארץ ושמיים, תחילת פרק ב' בבראשית. כן, השם זה מידת הרחמים. אז אצלהם ממילא כשמופיעה אלוקות, אומר הרב, ניצוץ קלוש, בלתי נרגש, של אורה כוחנית. זה כוח. מה זה אלוקים? איך כתוב בסידורים? מה זה אלוקים? בעל כל הכוחות כולם. כוחנית. זה אלוקות. זה כן, כשהגויים אומרים את השמות שלהם, גוד או לא יודע, כל הדברים האלה, זה הם מתכוונים למה שאנחנו אומרים אלוקים, בעל הכוחות כולם. אז אצלהם ההופעה של הקודש היא תמיד כוחנית, והיא ממילא מלאת רשע וכסל ושפלות חומרית. כן, כי אם מציירים את האלוקות רק במידת הדין,
אלוהו אכבר, אז מוחמד
בסעיף. באסלאם זה ודאי כך, באסלאם זה ודאי כך, אבל אני אומר גם בנצרות, גם בנצרות. אז האלוקות היא מאוד, איך נקרא לזה? לא מוסרית. עושה לך בעיות, נגמר לו הבטריה. כן, כי איך נקרא לזה? מין כזה, אני לא יודע איך לקרוא לכן, אלוקים כזה, או אלוהים כזה, יותר אולי להגיד, אלוהים אחרים, אלוהים כזה, ש כל אדם שנולד בעולם אין לו שום מצב שהוא לא יחטא. הניסיון קשה מדי, ואז על זה הוא ישלם את הדין. זה בדיוק הנצרות, זה בדיוק הנצרות. עוד הפעם, כן, אבל אצלנו אנחנו לא נותנים את הדין, כי אצלנו יש רחמים, יש תשובה. תשובה באה ואומרת, נכון, אדם נחש, אין צדיק בארץ אלא שעשה טוב ולא יחטא. אבל כשאדם עושה תשובה, מה הוא אומר? הוא אומר, אם הייתי יכול, אם הייתי חי את החיים שלי שוב, אני מתחרט על מה שעשיתי. עקירת הרצון כעקירת המעשה. עכשיו הוא כבר לא נענש על המעשה. אבל הגויים לא מבינים תשובה. אין תשובה אצל הגויים. מה שנעשה, נעשה. יש מכילה, אין תשובה. יכולים לתת חנינה. יכול האל לחנון את הפחותים ואת הפושעים. מתי הוא חונן אותם? או שהם מאמינים באותו האיש, זה החנינה הנוצרית הסטנדרטית, או שהם שילמו מספיק לכנסייה בתקופה של כתבי מכילה. אתם יודעים על מה אני מדבר? ב-116, 117, על איזה רקע הוקמה הכנסייה הפרוטסטנטית, שבהתחלה היא הייתה הכנסייה הלותרנית. היה כומר צעיר, פרח כמורה, גרמני, בשם לותר, והוא היה ואז הכנסייה, הכנסייה הייתה רק כנסייה קתולית כמובן, היה לה בעיה כספית, אז היא מכרה שטרי מכילה. היה לזה שם, אני לא זוכר את השם של זה. זאת אומרת, אדם היה משלם כסף, היה מקבל ויזה לגן עדן, לא משנה מה הוא יעשה, הוא שילם כסף, מכילת חובות כללית, יש לו את זה ביטוח, שם את זה בכיס, עולה, עכשיו הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אין בעיה. אז הקומר הגרמני הצעיר הזה, לותר, לא נראה לו הגיוני, לא נראה לו מוסרי, ואז הוא התחיל למחות נגד זה, כמעט רצו להרוג אותו, ברח, ובסוף הקים את הכנסייה הלותרנית, שהיא הפכה להיות הכנסייה השלטת בגרמניה, והיא התפתחה ממנה הכנסייה הפרוטסטנטית. מה זה פרוטסט באנגלית? אין פה אף English speaker? פרוטסט? מחאה. To protest זה למחות. הכנסייה שמחתה כנגד הכנסייה הקתולית. זה הכנסייה הפרוטסטנטית. והיום העולם מחולק, כן? גרמניה, אנגליה, ארצות השפלה, פרוטסטנטיות. איטליה, צרפת, ספרד, קתוליות. ארצות הברית, רובה פרוטסטנטית. דרום אמריקה, ברזיל, ארגנטינה, רובם קתולים. כן? רוסיה, זה הכנסייה הפרובוסלבית, יוונית קתולית. טוב, לא משנה. כל זה מה רציתי להגיד, זה היה רשע, זה היה רשע מוסרי וכסל, זה לא חכם, ושפלות חומרית. וכנסת ישראל, כיוון שכנסת ישראל, אומר הרב, מחוברת היא בעורקים ידועים לגבייה האנושית הכללית וסובלת אל מחוביה, היא מחוברת, אנחנו חלק מהמציאות הכללית, אנחנו לא מנותקים. כל זמן שלא תתנסה לסלול מסילתה האלוקית המיוחדת לה, אשר על ידה תהיה קשורה בגבייה הכללית קישור של השפעה רוחנית לטובה ולא של קבלה גם לרעה. אם עכשיו אנחנו עומדים כמגדלור, אז אנחנו לא מקבלים בהשפעה רעה. אם יש לך את הכוח להשפיע, אתה לא מתקלקל.
אפשר להיות או אקטיבי או פסיבי, אין באמצע.
סיפר לי איזה יהודי שהיה בשליחות באיזה מדינה בדרום אמריקה, שליחות תורנית, כן? יהודי ישראלי, למד כמה שנים בישיבה, והלך להיות הוא ואשתו מורים בבית ספר ב... אני לא זוכר איפה, לא בברזיל ולא ב... אבל משהו כמו אקוודור, בוליביה, פנמה, לא יודע, אחת מהמדינות האלה שם דרום אמריקה, אולי אורוגוואי או פרגוואי, אני כבר לא... בכל אופן, אז כל עוד הם היו זוג צעיר, היה להם ילדים קטנים, לא נורא, אבל ברגע שנהיה להם ילדים גדולים, הילדים שלהם הגיעו לכיתה ו' ז', המצב הרוחני שם לא היה משהו, ואז הם התלבטו אם להישאר, או בגלל המצב של הילדים לחזור לארץ. אז הם הלכו, אז הם היו בארץ, כן, אחד מהחגים, הם היו מגיעים לארץ, ואז הם שאלו את הרב אליהו, או לרב מרדכי אליהו. ואז הוא אמר לי, הרב מרדכי אליהו שאל אותו, יש בקהילה שלכם איפה שאתה גר בית חב"ד? אמר לו כן. שליח חב"ד, לא יודע, בית חב"ד, בית חב"ד אז היה פחות, שליח חב"ד? אמר לו כן. אמר לו, מה קורה איתו? איך הילדים שלו? כך שאל את הרב מרדכי אליהו. אמר, הילדים שלו הולכים ממש כמו ההורים שלהם. יש ברכה מיוחדת של הרבה לכל הבנים של השלוחים, אתם מכירים את זה? הרבה ברך את כל הבנים של השלוחים שהבנים שלהם ילכו בדרכי אבותם, והברכה הזאת עד היום מתקיימת. לא יודע, לא בדקתי את הכל, אבל כך מקובל להגיד. בכל אופן, שאל, אמר לו הרב מרדכי אליהו, אתה יודע למה? כי הם באים בשביל להילחם. חב"ד באים לאיזשהו מקום בשביל להפיץ תורה, להרים מיהדות, לעשות. הם באים בתור מגדלור רוחני, אז כאילו שהם עסוקים להשפיע, אז הם לא מתקלקלים. זה כמו אם אחד ייכנס חילוני, דתי, לבית ספר חילוני, אם הוא ייכנס בשביל לגייר אותם, הוא לא יתקלקל. אני לא יודע אם הוא יצליח לגייר אותם, אבל הוא לא יתקלקל. הוא כל הזמן במאבק מולם. אומר הרב כאן את אותו עיקרון, כשעם ישראל יגיע למצב שהוא יהיה קשור בגביעה הכללית קשר של השפעה רוחנית לטובה, אז הוא לא יקבל שום השפעה רעה. אבל כשהוא לא נמצא במצב הזה, כשאתה לא משפיע, אז אתה צריך להיות חלק מהם, אז אתה צריך קצת לרקוד לפי החליל שלהם, ואז יש סכנה גדולה של השפעה רעה. ובסור ישראל מאור חייו המקוריים לא עצה עוד כוח להחזיק מעמד בלאומיות יבשה ומופרדת מקור הנטייה האלוקית בכללה, שזה מעמד של חיים עומד קצר נגד המהלך ההיסטורי הכללי. מתוך הבקשה הטבעית להרטיב את הלאומיות הקסימה גם אותו אותה השפעה מועטת של הנטייה האלוקית. אז גם בתוך כנסת ישראל, בתוך עם ישראל, היה קצת אלוקות להרטיב את הלאומיות.
אני רואה שזה פה נטייה אלוקית גוית, לא יהודית.
לא, זה לא משנה, אבל זה נטייה קלה. זה נטייה קלה. אני מצא תחת מעטי הערפל של המון דמיונות, שיכולים לקחת לב כל קיבוץ חברתי לפי מעמד החיים הרוחניים אז. אמנם את הנפש הילדותית של העמים, גויי התקופה, שתביעתם הטבעית לאורה רוחנית, את הקלושה, אותה הסביעה הזורה זו. ובכוח מזונה הרוחני המועט, בכדי סיפוקם מצומצם למחייהם הקצרים, שקצובים להם על במת התולדה. אבל לא יכלה לספק את הצורך הרוחני של הגוי הגדול האיתן הזה, שכוח היה בו כוח ענקי, וזרם חפץ לבבו ומעוף רגשותיו מקבילים לעומת הריחות ימה והשפעתו הכבירה על תבל ומלואה, מאשר נפשו כבר התרחבה מהשפעה רבת זיו של אורה אלוקית אדירה שכבר זרחה עליו בשפעת עושרה בימי עלומיו. על כן ירד אז ירידה נוראה מקור הרעיון האלוקי הניסה דלל וחרב בו. מתוכן הרעיון הלאומי שלו מבוע המוסר חדל לפקות, עוד האצילות הוא עם והעדה הלאומית חדלת את פריה והיא לגפן בקק ישראל. לכן בישראל הוא אומר איבדה את כל הצד הלאומי לגמרי, כי היא לא יכלה להחזיק מעמד עם הסתירה הזאת בשילוב בין הלאומיות לבין הדתיות. אז הלאומיות חדלה לגמרי ונהיה מצב של
איזה תקופה זה מדבר?
גלות.
בית שני? סוף בית שני?
יציאה לגלות. כן. טוב, אנחנו נעצור כאן.